אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
זה היה רומן מכונן, ממואר מכונן, שהתלבש על בני דור ה-X, אלה שנולדו עד סוף שנות ה-70, ככפפה ליד. הוא פורסם ב-1994. הכותרת שלו, דור הפרוזק, אמרה את הכל. אתמול המחברת, הסופרת, אליזבת וורצל, מתה. רק בת 52. נדבר על הספר, וכן גם על הדור הזה שלנו, דור ה-X, ומה שעלה בגורלו. שתיים איתנו, כתבת התרבות, דנה קסלר, בוקר טוב. טוב לך.
בוקר טוב.
ולצידך אשת ידיעות אחרונות, דנה ספקטור. בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב.
דנה קסלר, נתחיל איתך ברשותך. את היית בחלופת מכתבים עם הסופרת, עם אליזבת וורצל. מתי הפעם האחרונה שהתכתבתם?
לא ממש, לא חלופת מכתבים. פשוט הייתי איתה בקשר, כי הייתי אמורה לתרגם לעברית את הממואר השני שלה, More Now Again, שיצא כמה שנים אחרי דור הפרוזק, ובסוף במסע ומתן בין הוצאות הספרים זה נפל וזה לא קרה, אבל היא בתור יהודיה טובה נתנה את ברכתה, והיא כמובן רצתה שהספר יתורגם לעברית.
וזה לא קרה לצערנו. מה היא רצתה לומר?
מי יודע, אולי עכשיו.
אולי עכשיו.
אולי מותה, אולי זכרו בה.
מה היא רצתה לומר לנו בדור הפרוזק כאשר הוא יצא באמצע שנות ה-90?
הדבר הוואו בדור הפרוזק היה, האמירה בעצם הייתה שהנה אני צעירה יהודיה פריבילגית לבנה יפהפייה עם כסף ומלגה להרווארד ועדיין אני מדוקת. זה בעצם היה מין משל אולי לדור כולו, במקרה של אדם באמת הייתה דפרסיה קלינית, אבל משל לדור כולו שעל אף שהכל כביכול בסדר, בעצם הדיכאון נמצא מתחת.
נמצא מתחת ומשתלט על החיים כולם. כאשר הספר יצא בשנות ה-90, צריך לומר גם אחר כך זה עובד, זה עובד לקולנוע,
בסרט, כן.
סרט מאוד מאוד לא מוצלח, אבל כאשר הספר יצא, כאשר הממואר יצא, השוו אותה לסילביה פלט, השוו אותה לבוב דידלן, לרבים אחרים. בעינייך היא ייצגה...
היא באמת כאילו ניסתה להיות איזשהו קול של דור.
זהו, זה בדיוק השאלה.
כמו שבינינו
את לינה דנהם, אשת בנות.
קול של דור מטעם עצמה, ומטעם הוצאת הספרים. אני יודעת מי הפיל עליה את הדבר הזה, אבל היא לקחה את זה בשתי ידיים בכל אופן, היא מאוד אהבה את הפוזיציה הזאת, והיא בעצם המשיכה בכתיבה וידועית, קונפשיונל, לכתוב ממורים ולכתוב מאמרים בגוף ראשון על עצמה, עד ימי האחרונים בעצם, גם על הסרטן זה מה שהיא עשתה.
אנחנו, את הצעירה בחבורה, דנה קסלר, אני חוגג השנה את יום ההולדת ה-50 שלי, לדנה ספקטור יש עוד שנתיים,
לך יש...
לך, דנה קסלר, יש עוד 5 שנים, אבל אנחנו נכנסים תחת החבילה הזו של דור ה-X. ספקטור...
הלו, אנחנו נכון, השנה החדשה.
כן. ספקטור, זה מייצג אותנו? זה ייצג אותנו, דור הפרוזק?
תשמע, ה-90s היו חלוקות לשניים. בחלק הראשון שלהם הם היו גרנג'יות מאוד. בעצם היה נורא קול לא להיות קול. חולצות משובצות, בלנדסטונס, קורט קוביין, ודור הפרוזק, שיוצא ב-94. בחלק השני, שאיתו אני יותר מזהה, ביותי כנראה באדם שטחי, התחילו כל הקריסטינות הגילרות, הבריטניות, והספר של אלן פילדינג, יומנה של נערה רווקה, קראו לזה, ברידג'יט ג'ונס. אז התחלקה למין שטחיות כלילה ומטומטמת בכוונה, אין נמוך, אין גבוה, וזה הסוף שלהם, לבין באמת הייצוג של אליזבת וורצל, ואני יותר מזדהה לצערי עם ה... אני לא יודעת כבר אם לצערי, אבל אני יותר מזדהה עם החלק השני שלהם דווקא.
כי מה? כי וורצל בעינייך לא הצגה את, את החיים שאנחנו חווינו, את אותו דיכאון קליני, בין אם, בין, 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 בין אם באמת הרגשנו ככה ובין אם לא?
בעיניי לא, אני לא התחברתי לספר בזמן אמת, אני חייבת להגיד, אבל הייתה מאוד מאוד מוכשרת, ממש, כתבה נהדר, על כל דבר שהוא, גם על ה... למי היא כתבה איזה מאמר על זה, סטוקרית שעקבה אחריה בדירה שלה בניו יורק, זה גם כן מאמר נהדר, כתבה נהדר, פחות הזדהית איתה, אני חושבת שמה שהיא כן הצגה, תראה, הדיכאון של ה-80s, אם אתה זוכר אותו, זוכר את הדיכאון של ה-80s?
אצלי הוא הגיע ב-90s.
לא, אבל הדיכאון של ה-80s היה רומנטי מאוד, היה בו גברים עם מסקרה, ויסורים מאוד רומנטיים, וגם באיזשהו מקום מליזים כאלה. והדיכאון שלה, הדיכאון של אליזבת ווטסון, וכל דור הפוזק, הוא בעצם דיכאון שמתחיל להיות דיכאון טכנולוגי. דיכאון שיש בו תרופות חדשות, דיזיינר דרגס, כמו פוזק וסרוטונינים אחרים. ואת זה היא מייצגת נורא נורא טוב לדעתי. את המעבר לדיכאון שיהפוך לימים להיות הדיכאון הדיגיטלי של היום.
כן, כמובן, עם, עם גרות שלו. קסלר, היא באמת באיזושהי צורה דיברה דור, או שזה היה קול של אישה אחת שאפשר היה להתחבר אל הכאב שלה?
תראה, אני יכולה להגיד שאני קראתי את הספר שלה לא הרבה אחרי שהוא יצא כאן בישראל, ואני מרקרתי שורות שם במרקר תלום, כאילו אין מחר, כן? ולבושתי אחר כך השאלתי את הספר, אלוהים יודע למי, והוא אף פעם לא חזר, אז העותק המורכר שלי...
אסור, 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 אסור,
אסור. העותק המורכר שלי מסובב איפשהו בעולם עד היום. אז כן, אני, לבושתי, אין את מה יותר גרוע, כי אני זהות עם בריטני ספירס או וורצל, אבל עבורי זה הספר בהחלט מכונן באמצע שנות ה-90 בזמן האמת, והוא תורגם אגב לעברית הרבה שנים אחר כך, רק בתחילת שנות
ה-2002 הוא יצא, נכון, נכון. בוא נאמר שליב...
זה היה too little too late כזה.
כמובן, נאמר ליב בריטני אלון, אבל למה התחברת בעצם לדורה פרוזק?
אני לא יודעת, אני לא בדיוק לומר, אבל אני חושבת שאני לא זוכרת את הפרטים הספציפיים, אבל היא כן בכתיבה הוידועית שלה הוציאה החוצה כל מיני דברים, מחשבות ודברים שהיא עשתה שנחשבו שבתור נערה צעירה, בתור בחורה צעירה, אז הרבה בחורות הרגישו ככה, והרבה בחורות, לא יודעת מה, עשו כל מיני דברים, לא אכנס לפרטים ספציפיים בסתר, שלא ידענו שיש עוד אחרות שהן כמונו, ושהן חושבות כמונו, כל מיני מחשבות לא טהורות, וכל מיני דברים לא, שלא יהיה לדבר עליהם, ובעצם כאילו, אני חושבת שהרבה מאוד נערות או בחורות צעירות בכל העולם מצאו את עצמם בטקסטים שלה, בדיוק כמו שבדורות קודמים, בטקסט של סילביה פלט או ספרים אחרים שיצאו, היא לא הייתה הספר הראשון על נערות צעירות מדוכאות, כן? לכל דור ודור היה את שלו.
אולי נשאל ספקטור מה עלה בגורל הדור שלנו, בכתבה שאני זוכר שפורסמה ממש לפני מספר שנים, היה ראיון איתה עצמה, עם וורצל עצמה, והיא דיברה על איך היא הגיעה לגיל 44, בלי דירה ובלי חסכונות, במין סוג של ילדת פיטר פן עולמית, כל הזמן רוצה לחוות ולחיות את הנערות שלה, את אותה תקופה שהיא מדברת עליה בדור הפרוזק. האם בזה אנחנו כן דומים לה יותר?
אני חושבת שכן, לצערי הרב, ואני אומרת את זה לא ממקומי במגדלי הקירוב, מה שאני אומרת. אני חושבת שלא רצינו להיות כמו כל דור, לא רצינו להיות כמו ההורים שלנו. רצינו להיות, לאחוז במק ג'ובס, לאחוז בעבודות, או לפחות כמו שהיא כתבה במאמר הזה שנדבר עליו, היא רצתה לעבוד במשהו שמעניין אותה, ולצאת עם גבר שמעניין אותה, ולא להתחתן מתוך פשרה. המילה פשרה הייתה ממש, במאמר הזה היא כותבת איך המילה פשרה היא ממש מרגישה שהיא יושבת במאחורה של ניידת באזיקים. כל פעם שיוצאת עם איזה גבר הזה שעובד בהון גידור, יש לו קרן הון גידור. ממש הפשרה הייתה מאוד מאוד קשה לנו, פשרה האפור, האפור של החיים.
שני, היא בעצמה הייתה עורכת דין ולמדה משפטים, ואחרי זה היא עבדה במשרד עורכי דין מאוד מפונפן כזה בניו יורק במשך כמה שנים במשרה מלאה.
הוא מאוד כן אהבה, לא, התברגנה הפוך, לא, זה הפוך, היא מאוד מאוד אהבה עריכת דין, היא נחלה, קודם כל היא לא הייתה עשירה בכלל, זו טעות, מיסקונספציה עליה, היא בכלל לא הייתה עשירה, היא גרה עם אמא שלה בדיור ציבורי, היה להם גירושים נורא קשים, האמא הייתה ענייה בכלל, כלומר היא לא הילדה כל כך פריבילגית שהמבקרים הרשאים עשו ממנה, ושתיים, היא מאוד אהבה, היא הלכה ללמוד בהרווארד, כי היא מאוד מאוד אהבה פשוט אהבה את התחום, זה עניין אותה נורא. היא אמרה שהבן אדם היחידי בעולם שהיא מכירה, שלמד משפטים כי זה מעניין אותו. אז זה לא מדויק. היא באמת עשתה כל מה שהיא אהבה בחיים. לכתוב, לעבוד בתור עורכת עם קצת. שום דבר לא ממש מתוך איזה מקום של רדיפת כסף או קריירה, או גידול ילדים. אני לצערי, מה שקראנו בדור שלי, אני חושבת זה שנהיינו בסוף ההורים שלנו, ההורים כמו שלנו. כל דור. אני לגמרי ההורים שלי. אבל כן, יש איזה מקום שהפשרה בו הייתה לנו נורא נורא קשה. אני חושבת שתסכימו איתי. עדיין קשה לנו. אנחנו מאוד מתקשים איתה. הפשרה, האפור, האחריות, קשה לבני דור ה-X, לדעתי.
וזה שהכרחנו את עצמנו באמת לעשות מה שאנחנו רוצים בכל מחיר, ושילמנו מחירים מאוד מאוד גדולים על זה שרצינו לעבוד רק במה שרצינו לעבוד, עם הגברים שרק רצינו להיות איתם, שילמנו על זה. אי אפשר לומר, ההיסטוריה לא יכולה להגיד שהדור שלנו לא שילם מחיר.
לא רק ששילמנו, גם שכחו אותנו. כאילו עכשיו יש אוקיי בומר, ואף אחד לא יודע לך מה זה האקסרים. זה נורא מעליב, ואנחנו כאילו דור לא קיים, זה דור שקוף, דור שרצה לחיות חיים של קסם, שבו באמת מה שקול היה לא להיות קול, אנדרדוג, היית אמור להיות אנדרדוג, לא היית אמור להיות קול, מהילדים הבלונדינים, כמו שרואים לסבר בסרטים של, איך קוראים לנו? קלולס, בקלולס ראו את זה נורא טוב, אף אחד לא רוצה את מלכת הכיתה הבלונדינית. כולנו רצינו להיות מיוחדים, פלולים, לא קולים בצורה מגניבה מאוד, ולעבוד בעבודות קסומות, ולנהל חיים שיש בהם איזה כישוף.
ואת חושבת שהדילוג הזה, את חושבת שהדילוג הזה באמת גם יהיה בעוד 20 שנים? זאת אומרת, ההתייחסות תהיה ל-Y, ושוב ה-X ישכח?
אני חושבת שכן, ה-Y הוא מאוד ווק, הוא מאוד, גם נורא מצחיק אותי, הטענות הנרסיסטיות, שזה מגיע לאליזבת ווטשל, ולדור שלנו, כי גם ב... במודעות הפוליטית המוגברת של בני דור ה-Y, יש כל כך הרבה נרסיזם, זה כאילו להגדיר את עצמך דרך כמה אתה מורה פוליטית. כולם נרסיסטים. סתם השעשע אותי, אבל אני חושבת שהם יהיו יותר יזכרו, כי המטרות שלהם כאילו יותר נעלות. אנחנו היינו האחרונים שדיברו בלי פחד על האני שלהם. בלי להוסיף לזה איזה מטרה נעלה בצד, כדי שנשמע כאילו בכל זאת אכפת לנו מהעולם. אולי בגלל זה נשכח, אולי באמת דיברנו, אני אומרת על זה רק על עצמי כמובן, כי דנה בעיניי חשובה מאוד, אבל אני חושבת שאולי בגלל זה נשכחנו מדעת, כי באמת היינו הדור האחרון שדיבר רק על עצמו בלי בושה, בלי שום מטרות, בלי שום טבעונות, בלי שום
מתחפשויות.
אני חושבת שדור ה-X כן הוליד את גיבור הרוק הגדול האחרון, שקורט קוביין, שכמובן לא ישכח. והוא באמת התאבל באותה שנה שוורצל לא הוציאה דור הפרוזה, 1994, שנת הדיכאון הבינלאומית. אז אני לא בטוחה, זאת אומרת, אני חושבת שיהיו אלו גיבורי תרבות שנולדו באותו, שצמחו מתוך דור ה-X, שלא בהכרח ישכחו.
אלה שהשכילו למות בזמן, כמו שיש וואלה, וקורט קוביין, אבל אני מתקרת, אלה שלא השכילו למות בזמן, אנחנו דור די זניח לדעתי.
אז לפחות...
ככה נראה לי. אני לא יודעת למה, זה מאוד מעניין השאלה של גואל, אני ממש לא יודעת. יש לך ניחוש, גואל?
אני חושב שזה נובע או נוגע בנקודות שאת דיברת. להורים שלנו נמאס מאיתנו מזה שדיברנו על עצמנו, לילדים שלנו נמאס על זה שדיברנו על עצמנו. אף אחד לא אוהב את זה פשוט. אף אחד לא אוהב את זה.
די, זו שיחה נורא מדכאת, אנחנו אנשים נהדרים. אתם לפחות שניכם, אין אני עם השנאה העצמית שלי, אבל זה לא פייר. לא מסכימה.
אפשר אולי לקוות שלפחות עכשיו עם השיחה הזו ועם לכתה, הספר הזה ייזכר, כי הוא באמת ממואר חשוב, לפחות בסוגה הזו של הממוארים. נאמר תודה, דנה קסלר ודנה ספקטור. תודה רבה לשתיכן על השיחה הזאת. נחזור לעסוק עכשיו בעברית, לציון יום הולדתו של אליעזר בן יהודה, במילים עבריות שאינן רק מנת חלקם של הסופרים והמשוררים, אלא גם של הציירים, שכבה יפה של ציירים מקומיים, בחרו ובוחרים להטביע על הקנבס שלהם גם מילים, אותיות, משפטים. אנשים כמו גרשוני ומיכל נאמן ורפי לוי, וגם האורח הבא שלי, הצייר יאיר גרבוז. בוקר טוב יאיר.
בוקר טוב.
למה
בוקר.
אתם עושים את זה?
קודם כל אני לא יודע מה להגיד לך לפני זה, שיהיה קשה להתחרות ביופי של השיר ששמענו קודם.
אישי ריבו הנהדר.
נורא יפה. כן. נורא יפה. אז זה עושה מצב רוח טוב ופחות חשק לדבר, אבל אנחנו הסכמנו לדבר, נדבר. למה עושים את זה? עושים את זה כאשר אתה מרגיש שהרעיון שלך הוא מורכב משתי שפות, גם משפת הצורה וגם משפת המילה. לפעמים בעזרת common sense אפשר לתת תשובות להרבה מאוד שאלות כאלה. למשל קולנוע עושה את זה כל הזמן ואיש לא שואל. הקולנוע נותן גם תמונה וגם מילה, גם מוזיקה, אפילו יותר דברים. אצלי, הציור שלי לא מנגן למשל. והעניין שנקרא בפשטות, אני לא מת כל כך על המושג הזה, מולטימדיה, זאת אומרת, יצירה שמערבת יותר ממדיה אחת, אומרת שהרעיון כולל יותר
רעיון אחד. זה לא מעיד על כך שאתם לא מספיק טובים, שאתם דרך אומנות הציור לא מצליחים להעביר את הרגש שאתם רוצים שאנחנו נחווה?
לא, יש, תראה, זה בכלל אין שום קשר לשאלת האיכות כאן, יכול להיות שאנחנו לא מספיק טובים, אבל לא זה העניין.
לא בגלל זה.
ודאי שלא. מכיוון שהמילים באות ממקור אחר, והצורה באה ממקור אחר. זאת אומרת, היא לא באה לא להסביר את הציור ולא להשלים את הרעיון, אלא זה סוג של מצילתיים כאלה. זאת אומרת, כדי שיקו אחד בשני, הם צריכים להיות שניים, גם מילה וגם צורה. ובעצם קל מאוד, איך להגיד, להראות הרבה מאוד דוגמאות של מילים שאי אפשר לצייר אותן. זאת אומרת, אתה לא יכול, אולי בגלל השיר שבאמת מהדהד לי, אז הכי נכון להתחיל רגע עם גרשוני, כי אצל גרשוני נגיד, היה צעקה, חייל שלי. חייל שלי, אפשר לצייר את הצירוף המילולי הזה? זאת אומרת, אפשר לקרוא את הקריאה הדו-משמעית הזאת, שזה גם חייל וגם החייל שלי, החייל הפרטי, גם החייל הציבורי וגם החייל הגבר האהוב הפרטי שלו. ציור למשל לא יודע המון דברים לעשות, כמו שמילים לא יודעות לעשות צבע. הוא למשל לא יודע להתחנן, הוא לא יודע לצעוק, הוא יכול לצייר צעקה, אבל הוא לא יכול להשמיע צעקה. אצל גרשוני יסוד התפילה, ולפעמים התפילה במרכאות, התחנונים, ולפעמים תחנונים במרכאות, וההליכה אל השפה העברית הקדומה ביותר והראשונית ביותר, תוך כדי עיסוק בפרטי ביותר. זאת אומרת, הוא יוצר איזה טווח כל כך יפה בין הכי העיסוק הפרטי שלי בגוף הפרטי שלי והעיסוק בעולם שלי כיהודי. זה לכאורה יומרני מאוד, אבל לעשות אומנות לא יומרנית אין בכלל
אי אפשר. מי המייצג הנאמן ביותר למה שאנחנו מדברים עכשיו?
יש רבים, רבים ושונים, אפילו מעבר למה שאתה כמובן הזכרת, ישנה גם נורי דוד וישנו גם רועי רוזן. עכשיו, לכל אחד מהאנשים שהזכרנו כאן ושלא הזכרנו, יש מאפיינים שונים וגישה אחרת. רפי לוין, נניח, הוא משרבט במילים, זאת אומרת, הוא כותב מילים כמו שהוא מצייר, לכאורה דברים לא חשובים, לכאורה איזה מין רצף של ילדותיות. מיכל נאמן, לעומת זה, לוקחת הרבה מאוד חומרים מן העולם האינטלקטואלי, מפסיכולוגיה, ממוטציות טבע, מכפל משמעויות, מהומור לשוני, מכוחה של הטעות, מכוחה של הבדיחה. נורית דוד משתמשת במילים, למשל, כדי לחבר לעצמה ביוגרפיות אלטרנטיביות. זאת אומרת, היא לא, נניח, מרוצה, או לא באופן אישי, אנחנו לא עוסקים עכשיו בעובדות, מהביוגרפיה שלה, והיא ממציאה את עצמה כסינית, ואחר כך כיפנית. ויש פה מערך של יצירות בכלים מורכבים. יש אמנים שמתעסקים במילה בודדת לפעמים, שזה הרבה יותר פשוט, אבל אני עצמי בימים אלה, אני חושב שעוד לא דיברתי על זה כמעט, כי לפני כשבוע הוצאתי ספר שבו כתבתי בכתב יד טקסטים שאני קורא להם דמויי שיר, וזה לא עניין של צניעות, אני לא משורר, אבל אני שייך לאמנים המתחפשים, אמנים שבאמצעות תחפושת מביאים את עמדתם, שרועי רוזן שהזכרתי קודם, גם הוא שייך לבדיינים האלה, ובספר אני מתחפש למשורר, אבל אני צייר שמתחפש למשורר, זאת אומרת, למילים יש כוח רישומי גדול, יש להם כוח קווי גדול, ולספר דרך אגב קוראים כגונים וכמוים. זאת אומרת, אני כגון משורר, אני כמו משורר, אני צייר שמנסה, מה שנקרא, לרשום באמצעות מילים.
אבל המשחק שלך עם המילים, הכגונים והשעשוע עם המילים, אני אומר, זה שעשוע שגם הופיע ביצירות הציוריות שלך, כן? כשאתה כותב על ציור, למשל, זיכרונות ולא מזכרות, אז אתה גם רוצה שאני קצת אצחק מול הדבר עצמו.
כן, ומי שצוחק נכון בוכה בסוף. זאת אומרת, אם הצחוק הוא מהסיבות האמיתיות, אז זה אמור להיות נורא עצוב. תראה, אני אתן לך דוגמה מתוך הספר, אחד כמו פזמונים האלה, שמו או הכותרת שלו, זה הארץ שלנו היא דבר לילדים. עכשיו, כמובן שזה שמות של שני עיתונים.
כמובן.
ואני אפילו אקרא לך כמה שורות, אבל לפני זה אני רוצה שתדמיין שבאיזשהו מקום יש ספרייה, ומודיעים שהספרייה מתחסלת, ואתה יכול לבוא ולקחת, אבל רק משפטים ולא ספרים. זאת אומרת,
איך אני אחתוך את המשפטים מתוך הספרים?
אתה צריך ללמוד אותם בעל פה, או להעתיק אותם, או לקחת אותם.
נהדר, נהדר.
עכשיו, אתה אומר, אוקיי, אם זה האופציה היחידה, אני אעשה אותה, כי לפחות יישארו כמה משפטים מהמקורות שלי, מהשפה שלי, מהעבר שלי. וכך אני מרגיש כשאני כותב טקסט, זה בעצם שיש לי מגנט בראש שממגנט שיריות ממה שיכול היה להיות כאן. אז תקשיב לכמה שורות ותראה את הדבר הזה. ארץ חמדת בוסר ושיני בנים, חרב ועת מחרשה ומאכלת. תצא אש אין ברירה ותאכל שדות תקווה. הו שלבת יא עיני הנערים, קראנו קצון על כל טבח, נשבנו שחזיון אינו הוזה, כל דמי שתיקת אחינו זעק אלינו מן המעברה, רואים ראו לרואות. זאת אומרת, הכל פה, עכשיו, העובדה שהמשפטים נשמעים לך מוכרים, להרבה מאוד כותבים זה לא היה, לא היו שמחים עם זה, היו אומרים, מה, מישהו כבר כתב את הטקסטים האלה. לגבי זו הצלחה מאוד גדולה, חוסר מקוריות של המשפטים האלה, בתוכם ציטוטים ישירים ללא מרכאות. זאת אומרת, תאשים אותי. תיקח אותי לבית משפט ותגיד שראש הלבת יא עיני הנערים, זה שיר של להקת הנחל ולא שורה של יאיר גרבוז. ואני אגיד, נכון, אבל היא נדבקה אליי, כי הכל פה מתפורר. יש כמובן באמת הרבה מאוד סיבות ואירועים. אני, למשל, תמיד חושב שיש אמנים שבשביל לצייר צריכים ללכת כמו סזן, להסתכל על הר. אחרת צריך טבע דומם. האנשים שמנינו כאן, אני חושב שרובם, לפחות מיכל נאמן, אני, צריכים בכדי לקבל, נקרא לזה, השראה, את ארון הספרים.
והיחס שלכם על העברית, זה גם מבקש...
ארון הספרים והעברית זה הטבע שלי, זאת אומרת, זה הטבע. שם אני לא יודע להסתכל על שדה עם קלניות, שאני נורא הייתי רוצה, אבל אני לא יודע, ולצייר אותו. אני כן יודע להסתכל, לדפדף בספר ולצייר אותו. לצייר את העברית, זאת אומרת, את העברית, וגם נאמר את סכנת שקיעתה, את המורכבות שלה בעבר או בהווה, את הטקסטים, שאנחנו איבדנו קשר עליהם. למשל, יש המון שורות אצלי שהן וריאציות על, על, על תפילה. עכשיו, כמובן, שאנשים רואים בהומור, שנמצא גם אצל רפי, גם אצל רואי, גם אצל מיכל, מיכל עשתה עכשיו סדרה מופלאה של ציורים שכל אחד מהם יש בו משפט של אנשים שאמרו אותו, את המילים האחרונות לפני מותם. יש בזה כמובן גם הומור מקברי מאוד. האנשים רואים בהומור קלות דעת. וזה כמובן טעות שאין כדוגמתה, כי הם מפסידים את, איך להגיד, את השלולית שנמצאת בתחתית תחתיתו של הבאר. זאת אומרת, ההומור יודע להגיע, ההומור זה טיפול שורש, אם ניקח דוגמה לא סימפטית מרופא השיניים.
ואולי מילה לסיום, איך צרכני האומנות מתייחסים אל הדבר עצמו? אל הכיתוב?
תראה, הם מתייחסים כמו שצריך להתייחס, רק אף אחד לא יודע לסמוך עם זה. הם מתייחסים בדילי. זאת אומרת, מכיוון שיש דבר חדש שהוא מעורר אי-הבנה, אי-הבנה כזאת אמורה לשמח את את האדם, ולהגיד, אוקיי, אז אני כרגע נהנה מהתקופה הקודמת שלך, ומתעניין בתקופה החדשה שלך. כי שם אני עוד לא יכול ליהנות. אז הם מתלוננים. והתלונות האלה... התלונות האלה חוזרות אחר כך אל תוך העבודות בצורת הומור חדש. זאת אומרת, זה בסדר גמור להיות בלתי מובן, אם בעתיד אתה תהיה מובן יותר.
נהדר. יאיר גרבוז, לעונג, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה לך.
כאלה תורים לכניסה למוזיאון, תורים שמסתרכים סביב בניין לאורך שעות ארוכות, לא ראיתם כבר הרבה מאוד זמן, ובכל זאת זה קרה בימים האחרונים עם פתיחת מוזיאון הפופ-אפ בבניין ברחוב קצנלסון בתל אביב. קומותיו, חדריו, חלליו הפכו כולם לרגע למוזיאון. אנחנו אומרים רגע כי זה קרה רק לרגע, 6 ימים ואופ, פופ-אפ. אתמול נסגרו הדלתות. זהו אירוע השני של מוזיאון הפופ-אפ, הראשון הצליח לא פחות. אנחנו ננסה בשיחה הבאה להבין את האפיל, אולי ללמוד דרכו על נתח רחב של צרכני אומנות בישראל, שהמוזיאונים הרגילים לא מצליחים להגיע אליהם. 2 איתנו, יערה זקס, היזמת והעוצרת של מוזיאון הפופ-אפ. בוקר טוב, יערה.
בוקר טוב גואל, מה נשמע?
תודה שאת איתנו, וכתבת האומנות של כלכליסט רעות ברניה. בוקר טוב רעות.
בוקר טוב.
רעות, את זוכרת דבר כזה? התמונות
לא.
שהגיעו, וזה שעברתי ליד, ואנשים שעומדים בתורים, כאילו אנחנו כאן לפני תערוכה של מישהו במומה, שעות ארוכות, עומדים בתור יפה, כאלה מראות אני לא זוכר.
נכון. גם אני לא. אמנם כן, לא... לא יכולה לתת דוגמאות מכל מקום בעולם, כי לא יודעת מה קורה שם, אבל בארץ אני לא חושבת שהיה כזה דבר מעולם.
אז נשאל את יערה, איך אתם עושים את זה, והאם יצא לכם בטעות או לשם כיוונתם?
תראה, באירוע הראשון, שזה באמת קרה באפריל האחרון, אני הרעיון שלי של התערוכה הגיע מאיזושהי תערוכה שחוויתי של משהו דומה ש... ראיתי בברלין, שזה היה אומנם יותר קטן, אבל מאוד, החוויה מאוד הרשימה אותי, ובאמת להיכנס לבניין שכל קירותיו מחוסים באומנות, מהרצפה עד לתקרה, זה באמת הותיר אצלי חוויה מאוד משמעותית, עד כדי כך שרציתי ליצור משהו דומה בארץ. אני חושבת שיש משהו בחוויה אצלנו שמאוד מנגיש את האומנות לקהל הרחב, כמו שציינת, היום המוזיאונים כבר פחות נגישים לאנשים, אני חושבת שרוב הקהל היום שהוא נכנס למוזיאונים וגלריות, או שהוא לא באמת מבין את מה שהוא רואה שם, או שהוא קצת מרגיש מנותק ולא מזמין, והוא פשוט בוחר לוותר על החוויה, ויש פה משהו בחוויה של הגרפיטי ושל הסטריט ארט, שהיא יותר קלה להכלה, יותר קלה לעיכול, וגם בוא נודה בעובדה, היא גם יותר קלה לצילום לאינסטגרם.
אז זהו, אז באמת נדבר על זה, רעות ברשותך, על עידן האינסטוש. כל חדר וחדר וחדר
נכון.
ועוד קומה ועוד קומה, אין שם פסיק אחד או קיר אחד או מקום אחד שאני לא יכול להעלות תמונה נפלאה לרשתות החברתיות. זה הלב?
נכון. תראה, כמה זמן יש לנו? סתם. זה העניין המשמעותי בעיניי היום. יש עוד כל מיני דברים שאולי נגיע אליהם, אבל כן, אנשים מחפשים פוטו-אופס, זה מקום עם אין סוף פוטו-אופס. אתה יכול לצאת משם עם תמונות פרופיל לפייסבוק, אינסטגרם, טינדר וכו' לעשור הקרוב. ואנשים גם מאוד אוהבים גם לצלם את עצמם וגם לצלם את הילדים שלהם, את ההורים שלהם, את החברים שלהם, את כל מי שנמצא סביבם על רקעים מגניבים. אני לא אומרת את זה כמשהו רע, אני פשוט חושבת שזה משהו ש... מוסדות אומנות אחרים היום
צריכים עוד ללמוד.
עוד לא לגמרי מבינים, או אולי קצת מתכחשים לעובדה שזה הכיוון אליו העולם הולך.
אבל את רוצה שהם יבינו? את רוצה שבמוזיאון ישראל יהיו רגעי אינסטוש?
במידה מסוימת, לא לגמרי. זה לא יכול להיות לגמרי, כי אומנות היא הרבה מעבר לתמונות יפות, תמונות פרופיל יפות. אומנות צריכה להכיל כוונה, היא צריכה להכיל משמעות, היא צריכה להכיל מסר, היא צריכה להגיד משהו.
היא צריכה לגרום לחשוב כמובן. כן.
אבל יש איזשהו אלמנט של ויזואליה, אתה יכול לראות את זה לא רק באמנות, אתה יכול לראות את זה גם באוכל, ואתה יכול לראות את זה גם במוזיקה, ואתה יכול לראות את זה בעוד הרבה דברים, שבאמת היום אנחנו מחפשים...
אי אפשר כבר להתעלם, אי אפשר לדלג על זה יותר.
כן, צריך להביא בחשבון איך דברים מצטלמים, ואיך הם נראים בתוך, לא יודעת, בתוך כף היד שלנו, כשאנחנו...
מעניין. אז זה מה שאת אומרת לאומנים, מהם את מזמינה עבודות, יערה? את אומרת, תחשבו על המוטיב היפה שראות אמרה עכשיו, על כף היד, איך זה ייראה על כף היד?
לא, ממש לא. האירוע האחרון שהיה, האמנים היו צריכים לבחור בין שני נושאים שבעצם מדברים על אותו עולם. אחד זה איפה עוברת, איפה עובר הגבול בין מציאות לדמיון ביניהם, במיוחד בחיים שאנחנו חיים היום. והאופציה השנייה שלהם הייתה לבחור חדר ולהכניס אותם, אותנו ואת הקהל, לחדר החלומות שלהם. אובייסלי שאתה אומר לאמן להכניס אותך לחדר החלומות שלו, בדרך כלל זה יהיה...
זה הסיוטים, כן.
בדיוק, עוד סיוטים, אתה דווקא ראית בתערוכה הרבה דברים מאוד מלאי השראה בעיניי, ותקווה וצבעונים, היה שם הרבה ורוד, שבעיניי זה קצת מראה על איזושהי אופטימיות, ושהדור הצעיר, רוב האמנים בתערוכה זה האמנים צעירים בתחילה דרכם, ש... כנראה בשנים הקרובות לא יקבלו את הבמה בשום גלריה או במוזיאון, ובאמת נתתי להם חופשיות רבה, בואו תעשו את הכי וואו שלכם.
אפרופו החופשיות, הכל מותר?
בעיניי כן, נגיד היה לנו חדר שזה תערוכה, שבעיניי מה שמדהים בה, הקהל בו מאוד רחב, ואגב דיברנו על אינסטגרם, ובבוקר, בשלוש שעות הראשונות, מגיעים בעיקר קהל של אנשים בני 60 עד 80, שעולים 5 קומות עד למעלה, ולא מפספסים כל חדר ורואים, אתה יודע, את הכל.
אז מה עם חדר אמין? איך הם מגיבים אליו?
אז דווקא בעיניי חדר אמין יצר אינטראקציות מאוד מעניינות, כי למרות ששמנו בכניסה שלט 18 פלוס, כנראה שעקב העומס חלק מהאנשים כספסו אותו, ואז באמת ראית כל מיני הורים מסבירים כזה קצת במבוכה לילדים במה מדובר, וגם המבוגרים, אבל אני חושבת שכמו שראות צינה, אז פה זה גם באמת האמנות, לפעמים אתה מתעמת עם דברים שלא תמיד נעימים לך, ולא תמיד אתה יודע, הסיפורים שיש.
בואי נסביר, יערה, לפני שנחזור לראות, נסביר שבעצם אלה בניינים, גם זה של אפריל וגם זה של עכשיו, של חודש ינואר, אלה בניינים לפני הריסה, ואתם משתמשים ברגע הזה, כדי בעצם להפוך אותו למוזיאון, לשישה ימים, ואחר כך הם נהרסים. שתי שאלות ברשותך. האחד, מה קורה עם העבודות עכשיו? האם אני יכול לקנות אותן? כי אני אשמח לכמה. והשני, מתי הבניין הבא?
אוקיי, לגבי העבודות, באמת בגלל שרוב העבודות הן על קירות, אז כמו שכולנו מכירים, עם בנקסי שאנשים הולכים וגונבים לו את הקיר, פה זה קצת מסוכן כי הבניין יכול למות וליפול, אבל גם באתר שלנו וגם בכל מקום יש את השמות של האמנים, אני יודעת כבר על זה הרבה מאוד אנשים שפנו לאמנים לקנות יצירות שבאמת היה אפשר להסיר מהקיר, וגם פה באמת המטרה היא שאנשים יכירו את הקהל הזה ויוכלו לקנות ממנו יצירות בלי קשר לקיר עצמו שהם ציירו. ואגב, אני חייב לציין משהו שאמרת, בניינים להריסה, אחד המפגשים היותר מעניינים פה זה שמישהו גר עד שנייה לפני זה בבניין.
כן, כן, והם עצמם באים ורואים את החדרים שלהם שהיו בדיוק. כאן לפני רגע, כן.
ואחד הדיירים ציין שבחדר פרידה, שהיה חדר שכל השיר היה, כל הקירות היו שיר פרידה עם מראות.
כן, זה שיר יפה.
שאמא שלו נפטרה שם לפני חודשיים, והאמן לא ידע את זה, ובאמת הוא כתב איזשהו שיר פרידה, וזה מאוד מאוד רגש את הדייר, ודווקא בדברים האלה נוצר דברים מעניינים מאוד בפרויקט.
והבניין הבא?
והבניין הבא צפוי להיות במהלך מאי, ואולי יהיה לנו הפתעה ונצליח לעשות שתי בניינים בו זמנית, זה בבדיקות ותלוי באישורים, אבל אנחנו מנסים לעשות מה שאפשר.
איזה הצלחה יפה. ראות, בנקודה הזו, זה משמח אותך או מעציב אותך?
כן, אני, תראה, אני כל מה שגורם לקהל הרחב להתעניין באמנות, משמח אותי. אני חושבת, וכמו שגם יערה אמרה, יש היום איזושהי בעיה, וכבר דיברתי על זה גם אצלך בתוכנית של אומנות עכשווית בארץ, יש יחסי ציבור קצת לא מספיקים, זאת אומרת, לא משהו, זה עדיין נחשב למשהו קצת אליטיסטי, קצת למביני עניין, קצת לאיזשהו מעגל מאוד מצומצם, מה שבעיניי לא נכון. זאת אומרת, אומנות יכולה לעשות כל כך הרבה טוב לאנשים על הלב, ואני לא מדברת על לקנות אותה הביתה, שזה כבר שלב מתקדם. אני מדברת על ללכת לראות, ולראות איזה איזה דברים מדהימים אנשים בארץ עושים ויוצרים כל יום, לא רק...
לא רק לכבוד פופ-אפ, ואת אומרת, אם אתם שם גם ככה עומדים שעתיים, תעשו מערוף, תקפצו עוד רבע שעה לגלריה אחרת.
נכון, אז מה שאני אמרתי, ושוב, אני באמת מורידה את הכובע גם בפני הרן, גם בפני כל אנשים שתרמו ולקחו חלק בפרויקט הזה, וגם בפני אנשים שעמדו בתור, כי זה לא מובן מאליו שאנשים יעמדו בתור כדי לראות אמנות, גם אם זה מבטיח להם תמונות יפות לאינסטגרם. אני חושבת, זאת אומרת, הבקשה שלי הייתה צנועה מכל אחד מהאנשים שעומדים בתור על כל רבע שעה שהם בילו בו, ללכת לראות עוד תערוכת אמנות אחת בשנה.
בשנה, לא מבקשים יותר מזה, בשנה.
לא מבקשים יותר מזה, לאט לאט.
כן.
ובאמת, ברגע שאתה נכנס לזה, וכשאתה מתחיל להתעניין ומתחיל להבין, אתה מגלה עולם שבאמת, דוגרי, לי באופן אישי חבל שעוד אנשים לא מכירים אותו.
נכון.
זאת אומרת, ישראלים אוהבים תרבות בעיקרון, הם הולכים לקולנוע, הם הולכים לתיאטרון, הם הולכים להופעות מוזיקה, הם קוראים ספרים, אומנות עדיין איפשהו נשארה איזשהו אגוז קשה לפיתוח.
לא עבדה תקוותנו, לא עבדה, ראות.
לא
עבדה תקוותנו. בשנת 1969 מתה אמילי איילי. היא הייתה אהובתו של המשורר טי.אס. אליוט. לפני מותה היא מסרה מאות מכתבים שכתב לה המשורר לאוניברסיטת פרינסטון, בתנאי שאלה ייפתחו לציבור הרחב רק 50 שנים לאחר מותה. ואתם יודעים, גם 50 שנים חולפים להם בסוף, והמכתבים נפתחו. ווואי וואי, מה שיש בהם. איש כאן תרבות, מגיש אש זרה, המשורר, נדב אלפרין, נמצא עם הסיפור ועם העקיצה שטי.אס. אליוט עוקץ גם את אהובתו, אבל גם אותנו, מי שנקרא את המכתבים. שלום נדב.
בוקר טוב גואל.
תודה שאתה נמצא איתי הבוקר כמובן. נתן לנו מעט רקע מעבר למה שנתתי.
קודם כל, טי.אס. אליוט, צריך לומר, זה שם שכשאנחנו אומרים אותו, אנחנו מדברים על אחת הדמויות החשובות ביותר בשירה המודרנית, שהכתיבה שלו השפיעה על התפתחות השירה במאה ה-20 ועלה, באופן שחוצה את השפה האנגלית. תמיד כשמחפשים מרצים לספרות עברית להסביר לנו מה היו ההשפעות של נתן זך בבואו לקרוא את קריאת התיגר הגדולה שלו על אלתרמן. לטובת חרוז חופשי בשירה העברית, לטובת פירוק המבנים הקלאסיים, אז מיד מצביעים על תומאס טרנס אליוט, טי.אס. אליוט, לומר לנו, הנה ההשפעה, הנה מי שנשאו אליו עיניים על מנת להביא נוסח חדש לשירה העברית, שעד אז חיפשה את העולמות שלה ברוסיה או בצרפת. הסתכלו אל אנגליה, ששם ישב טי.אס. אליוט, שהוא בכלל במקור מארצות הברית. אז אנחנו מדברים פה על אחד מענקי השירה העולמיים, והסיפור הזה הוא סיפור שנורא, הייתי אומר, נוגד את הדמות שלו. אם אתה תחפש בגוגל טי.אס. אליוט בתמונות, אתה תמצא אדם שתמיד מסודר, אין שערה אחת משערות ראשו שיוצאת מהמקום, תמיד משוח בג'ל, העניבה במקום, כמובן זו חליפה של כמה וכמה חלקים, מקטורן, ואתה תמצא את הממחטה בכיס, הכל מסודר, ג'נטלמן אנגלי, שהצטרף גם לכנסייה האנגליקנית כשהוא עזב את ארצות הברית של אמריקה, וזו אולי נקודה שניגע, ושרואה את עצמו חלק ממסורת ארוכה של אנשים שעוסקים בספרות, עיסוק רציני, ופתאום אנחנו מגלים עליו.
זאת אומרת, קונטרול פריק, קונטרול פריק אמיתי,
לחלוטין.
שפתאום אנחנו מגלים שגם הוא, מה לעשות, הלב שלו היה פתוח, כן.
עכשיו, אנחנו עדיין לא יודעים מה יש במכתבים הללו. אנחנו עדיין לא יודעים מה יש באותם 1135 מכתבים שהוא כתב למי שהייתה, הייתי אומר, סוג של אהובתו על פי התיאור שלו. אגב, ככל שאני יודע, צריך לבטא את שמה בעברית אמילי הייל.
הייל, אוקיי.
כן, אבל זה באמת נוקדנות שאולי הייתה חשובה לטי.אס. אליוט ופחות לנו. ואנחנו יודעים לומר מה היה במכתבים האלה על פי האופן שהוא בחר להגיב להם ברגע שאותה אמילי הייל מכרה את המכתבים הללו למעשה לאוניברסיטת פרינסטון בשנת 1960. היא מראש תכננה שהם יפורסמו רק 50 שנה לאחר מותה ולאחר מותו של אליוט. היא נפטרה ב-1969, אליוט נפטר כארבע שנים קודם לכן, ולכן בעצם עברו 50 שנות, יותר מ-50 שנות, ועכשיו אפשר להציג אותם, אבל הוא חשש שברגע שיש לו אוניברסיטה, את השליטה במכתבים שלו, הדברים הללו יכולים להתפרסם, והוא, כמובן, כמו שאמרת, הוא החליט לפרסם הצהרה שהיא קודמת לפרסום המכתבים, ולהשאיר אותה בעיזבון שלו, שברגע שמישהו מאנשיו יבין שהמכתבים הללו עומדים להתפרסם, הוא מיד יפרסם את ההצהרה הזו.
מיד זה ישתחרר, וזה אכן מה שקרה.
כלומר, זו תעודת הביטוח שלו.
ומה הוא כותב באותה הצהרה, נדב?
קודם כל, אני רוצה לפתוח עם המשפט היפהפה, שאיתו הוא למעשה פותח את ההצהרה הזאת. הוא אומר כך, זה כואב לי להיאלץ לכתוב את השורות הבאות. ואגב, אני מתבסס פה על תרגום שתרגמה מאיה סלע מהתוכנית מה שכרוך, ידידתנו. זה מכאיב עבורי להיאלץ לכתוב את השורות הבאות, אני לא יכול בכלל לתפוס את עצמי כותב אוטוביוגרפיה. נדמה לי שהאנשים שיכולים לעשות דבר כזה, הם אנשים שחיו חיים לגמרי פומביים וחיצוניים, או אנשים שיכולים להסתיר מעצמם את מה שהם מעדיפים לא לדעת על עצמם.
מדהים, זו ההצהרה.
שורה נפלאה. עכשיו, מיד הוא שותח לנו בעצם אמירה, שכל מה שקורה במכתבים הוא פחות או יותר מהוגן, לפחות מבחינה חיצונית. כי מה הוא מספר לנו? הוא אומר, אני התכתבתי עם אמילי הייל, לאחר שנפרדתי מאשתי הראשונה, והפסקתי להתכתב איתה לפני נישואי עכשיו. זה לא שיש כאן משהו... זה לא שיש כאן איזה רומן, לפחות על פי ההצהרה שלו. המכתבים הם בלוח זמנים מהוגן, אבל אני חושב שקשה לו מאוד כנראה עם מה שהוא יאמר במכתבים האלה, עם הרפלקציה שהוא יערוך על החיים שלו. והוא נכנס פה לדיבור על מערכת היחסים שהייתה לו עם אשתו הראשונה. עכשיו צריך להבין מי זו אמילי הייל, מה הם המכתבים ומי אשתו הראשונה. את אמילי הייל הוא פגש כשהוא היה סטודנט צעיר באוניברסיטת הרווארד לפילוסופיה, היא הייתה סטודנטית שם. ב-1912, כך הוא כותב המכתב, התאהבתי באמילי הייל. ורק שנתיים לאחר מכן הוא אומר לה, אמרתי לה, ב-1914 הוא כותב, אמרתי לה שאני מאוהב בה, אין לי סיבה להאמין מהתגובה שלה לדברים האלה, שהיא הרגישה אותו דבר. כלומר, יש פה אהבה שלא זכתה למענה, ומיד שנה לאחר מכן הוא עוזב את בריטניה, את ארצות הברית לבריטניה, את הרווארד, לטובת לונדון, ושם הוא פוגש אומנת מקיימברידג' בשם ויויאן הייווד, הוא מתחתן איתה מהר מאוד, הוא כותב בהצהרה הזאת שהוא ציפה שיהיה ביניהם רומן קצר או פלירטות, אבל הוא היה ביישן מדי. אז כשאדם ביישן מדי בוחר ברומן קצר או פלירטות, הוא מוצא את עצמו במערכת
אבל אם נישואים. אני קראתי נכון את המכתב, כאמור בתרגומה של מאיה סלע, יש את מה שכרוך, לי היה ברור, אבל תקן אותי, אולי זה העיניים העדינות שלי, לי היה ברור שהוא בכלל לא שכב איתה.
הוא כותב זאת במפורש. כותב שלא, הוא כותב כדי למען הסר ספק, לא היו לי יחסים מיניים עם אמילי היי. כל היחסים היו יחסים של מכתבים. הוא הביע בפניה את אהבתו לפני שהוא עזב את ארצות הברית לבריטניה, היא לא נענתה לו, ולאחר מכן, לאחר שהוא נפרד מאשתו הראשונה, הוא חוזר לכתוב למכתבים. והוא בעצם אומר שהמכתבים שהוא חוזר לכתוב לה, אחרי נישואיו, נישואים שהיו נישואים כושלים לחלוטין, אשתו לא הייתה בקו הבריאות וסבלה מבעיות נפשיות, היא גם לא אהבה אותו לטענתו, והיא הייתה איתו מתוך תחושת משימה שהיא צריכה להחזיק את חייו של המשורר הצעיר שנועד לגדולות, והוא בעצם לאחר שאותה מערכת נישואין קורסת, הוא חוזר לכתוב לאהובתו הראשונה שהוא היה מאוהב בה כל הזמן, אבל הוא היה מאוהב בה בליבו שלו, כדי לנסות לחפר על הזמן שעבד לו בחייו. הוא בעצם אומר שבסופו של דבר הוא הבין שהוא לא אהב לו את אותה אמילי הייל, גם לא ממש את אשתו הראשונה, אלא הוא פשוט התגעגע לאפשרות להתחיל את הכל מחדש. יש פה בעצם אמירה, אם אתם קוראים את המכתבים הללו, תבינו שיש פה טרגדיה של אדם צעיר, שמצא את עצמו במקומות שהוא לא רצה להיות בהם, וזה כאב לו. אני רוצה לצטט לך איזושהי אמירה, שהוא אומר על שתי מערכות היחסים הללו. אמילי הייל הייתה הורגת את המשורר שבי. ויויאן, זו אשתו הראשונה, הייתה המוות בשבילי, אבל היא לפחות השאירה את המשורר בחיים. במחשבה לאחור, הסיוט והאיסורים של 17 שנות החיים המשותפים עם ויויאן, עדיפים על האומללות המשעממת של המורה הבינוני לפילוסופיה שהייתי יכול להיות. במשך שנים הייתי איש חצוי. מה הוא מתאר כאן? הוא מערבב כאן את כל חייו ואומר, תראו, אני בעצם הייתי אדם בשנותיי הצעירות, שעד אשר הפכתי להיות משורר, וזה תהליך שלקח שנים, והצריך שהוא יעבור מארצות הברית לאנגליה, ושם ימצא את עצמו, אני הייתי אדם שלא היה במקומו, לא היה עם נשים שהוא אוהב, לא הצליח להגשים את האהבה שלו, לא הצליח להיות איפה שהוא רוצה, והוא חלם להיות משורר תמיד, אבל הוא גם היה כל כך ביישן, ובגלל זה הוא גם כל כך מתבייש מהמכתבים, שצריך לספר עליו, אתה אמרת שהוא היה קונטרול פריק, את השירים הראשונים שהוא כתב, הוא היה כל כך מאוכזב מעצמו שהוא השמיד אותם.
מדהים.
אנחנו לא יכולים לדעת, ופה הוא ניצב בפני ההבנה שיש משהו שהוא לא יכול לבחור להשמיד.
אולי מילה לסיום, אם יש לך שיר לידך של T.S. Eliot לסיום השיחה שלנו.
אז אני גם אקרא שיר, אני רק אומר משפט לפני כן, שמה שיפה במכתב הזה, שבו הוא מזהיר אותנו, אל תיקחו את הרגש שאני מביע במכתבים האלה, כי הוא רגש שמגיע מטרגדיה, יש גם סוף טוב. ב-1957, בעצם עם סיום ההתכתבות הזאת, הוא מתחתן עם המזכירה שלו, ולרי, והוא טוען שזו הייתה אהבה אמיתית ראשונה בחייו, לא כמו האישה שהוא כתב למכתבים, או האישה שהוא ניסה אליה, אלא האישה שאהבה אותו כמו שהוא אהב אותה. ואני רוצה לקרוא שיר מתוך 4 קוורטטים, זו יצירה יחסית מאוחרת שלו, שבו הוא נוגע בעולם הזה, ובתחושה שכולנו נשרפים, אם לא באש ממשית, אז באש הנפש. יונה נוחתת את האוויר תקרה, בלהבה של אימה נגועה, שלה כל לשון תקרה, שחרור אחד מחטא ומשגיאה. תקווה יחידה או יאוש נורא, תמונים בבחירת מוקד האש, להיגאל מאש בידי האש. מי איפה את הסבל זמם? אהבה היא השם שאינו מקובל, מאחורי האדם אשר טבע את הלבוש הבוער הבלתי נסבל, שלהסירו אין כל תקווה. אנחנו רק חיים, רק נלחש, נאכלים באש או באש.
נאכלים באש או באש. נדב אלפרין על T.S. Eliot, וכמובן העולם כולו יחקור את אותם מכתבים וגם את דמותו החדשה שניבטת אלינו דרכם. אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר. אל הנושא הבא שלנו, 14 רומנים כתב אליאס חורי הלבנוני מבחירי הסופרים הערבים החיים, 6 מהם תורגמו לעברית, ביניהם בבל שמס וילדי הגטו. עכשיו השביעי מגיע אל חנויות הספרים, סטלה מאריס שמו, ספר שמנהל לגמרי רומן עם הספרות העברית שלנו. המתרגם ומי שאוסיף גם מחרית דבר הוא הפרופסור יהודה שנב שערבני שנמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך, תודה שאתה איתנו.
בוקר טוב גואל, מאיפה הבקיאות הזאת? אני לא יכול לחזור על
זה. בוא נאמר מילה ברשותך על אליאס חורי, מה הופך אותו בעצם, אני חושש לומר בכיר הסופרים הערבים החיים, אבל מי הבכירים נאמר?
תשמע, אליאס חורי הוא כמו, בזמנו עמוס עוז, הוא כל שנה מוגש לנובל מבחינת נציג העולם הערבי, ואין לי ספק שהוא גם יקבל, סופר גדול. הרומן הזה תורגם, ויצא בידיעות ספרים, תורגם במכתוב, שפועל במכון מניר בירושלים, בשיטה המיוחדת של מכתוב, וגם אני תרגמתי את הספר יחד עם צוות, שהייתה איתו דוקטור הודה אבו מוך, אתה מכיר את זה, כבר דיברנו על זה פעם.
היה לו חשוב שהספר יתורגם לעברית דווקא?
מאוד, מאוד, מאוד. הוא רצה שבאבל שמס וילדי הגטו, החלק הראשון של סטלה מאריס, וסטלה מאריס יתרגמו לעברית, מהר מאוד.
כי?
באבל שמס תורגם בד בבד, באבל שמס תורגם בד בבד עם אנגלית וצרפתית ועוד כמה שפות, בילדי הגטו הצלחנו להקדים את כל השפות האחרות, וגם כך בסטלה מאריס. והסיבה היא, הוא אליאס כל הזמן קורא לדיאלוג עם הספרות העברית, עם הקוראים העבריים. למרות שהוא בעד נגד נורמליזציה. זאת אומרת, זה לא סותר אחד את השני. הוא מומחה ומכיר את הספרות העברית על בוריה. כל מה שכתב באנגלית, צרפתית וערבית, תורגם לשפות האלה מהספרות העברית, הוא מכיר על בוריה, הוא גם לימד קורס על זה, ב-NYU. הוא יודע לספר לך את כל הפרטים הקטנים של חרבת חיזה, מחרבת חיזה עד אלון חילו באחוזת דז'אני. הוא נורא נורא מתמצא, והוא רוצה להיכנס לדיאלוג, ואין באמת מישהו פה שמרים את הכפפה הזאת.
וזו באמת השאלה, למה אין לנו סופר מקומי שמנהל את הדיאלוג מהצד השני?
אין הצד השני, אתה מתכוון, עם הצד השני.
עם הצד השני.
כן, תראה, יותר מזה, תראה לי סופר ישראלי מקומי שככה מכיר ספרות ערבית. אין דבר כזה. עכשיו, זה חבל, זה נורא נורא חבל, כי אליאס חורי יושב בבירות. הוא לא יכול להגיע לכאן. אני מעולם לא הייתי בבירות. וחילופי הדברים האלה, הדיאלוג בתרגוג הוא דבר מרתק. מכיוון שהוא, תראה, בדרך כלל, נגיד, אני מתרגם סופר ערבי, נגיד, מסוריה, כן? אז אני צריך להתקרב לשם, להבין מה הוא עושה, מהי התרבות, באיזה סמלים הוא משתמש וכו'. אבל פה יש תהליך הפוך, הוא כותב על המקום שאני נמצא בו והוא מעולם לא היה. פתאום אתה קורא על גינת בנימין, גן בנימין בחיפה, ששם קוראים, מתרחשים שני פרקים בעלילה, ואחר כך הוא צועד לוואדי ניסנס ולוואדי סאליב, ויורד לאוספיה מסטלה מאריס, אפילו אני לא מכיר את חיפה ככה. זה פשוט מרתק, וחלק גדול גם מהאפיזודות מתרחשות בעברית. אז כאילו, עכשיו, הוא כותב אותם, כאילו מתרחשות בעברית, הוא כותב אותם בערבית, ואני צריך תרגם אותו חזרה לעברית, ויש פה איזה תהליך אמיתי ומדומיין נורא נורא מרתק. אבל הסיפור הזה קורה בחיפה, וכל חיפאי, לדעתי, צריך לקחת את הספר הזה ליד, כי זה מרגש. אבל קוראים שם כל מיני דברים. הוא נוסע, נגיד, הגיבור אדם, שהוא פלסטיני, ישראלי, נוסע לגטו ורשה.
שזה עניין השואה, צריך רגע להגיד עליו מילה, עניין השואה ואליאס חורי. זה לא פעם ראשונה שהוא מתעסק בשואה. גם כאן, בספר הזה, הגיבור שלו גם מדבר, בילדי הגטו יש עניין עם מפגש עם קלוד לנצמן. כאן במקרה הזה, בסטלה מאריס, יש אפילו נסיעה שם אל גטו ורשה. למה זה כל כך, או מה הוא רוצה להגיד לנו כשהוא מתעסק בזה כל הזמן?
הוא רוצה להגיד לנו שהדיאלוג איתו הוא לא דרך התעלמות מהשאלה היהודית. להפך, הוא אומר, שאלת היהודים, הבעיה היהודית באירופה היא בעיה אוניברסלית, היא בעיה אמיתית. אני מזדהה עם הקורבנות. הוא גם בהרבה מקומות, אתה יודע שב-2001 עשו כנס להכחשת שואה בבירות, והוא ומחמוד דרוויש ואדוניס ועוד כמה אינטלקטואלים עצרו את זה. כלומר, זאת אומרת, יש פה באמת, באמת ניסיון לדיאלוג אמיתי. בגלל זה גם היה חשוב לו שזה יתפרסם בעברית, לפני אנגלית, לפני... תראה, הספר יתפרסם לפני כמה חודשים בערבית. ועבדנו על זה בקצב מטורף, כי חשוב, הבו זמניות הזאת של הפרסום...
איך מקבלים אותו במדינתו ובכלל בעולם הערבי כאשר הוא כותב עלינו?
תראה, יש, זה אמביוולנטי. מצד אחד, למה אתה כותב כל כך על יהודים? מה זה כל כך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? אני חושב ואחרים מבינים את העוקץ של הדבר הזה. כשהוא אומר שהשואה, הוא אומר, אי אפשר להשוות את הנכבה לשואה. הוא אומר את זה בפירוש. אבל אני גם לא רוצה להשוות. ואני גם לא עושה אנלוגיות. כשהוא מדבר על הגטו למשל, הוא לא אומר הגטו, נגיד בלוד או בוואדי ניסנס, הוא כמו הגטו בוורשה, הוא לא אומר את זה, הוא אומר שבאו חיילים יהודים לארץ ישראל, הם אמרו, זה כמו הגטו שהיה באירופה.
הם אמרו.
כן, יש פה מסירה, זה באמת נכון גם אגב, חיילים שהגיעו מאירופה יהודים, והסתכלו על הגטאות הערבים ב-48, אמרו, וואלה, זה מה שהיה גם באירופה. זאת אומרת, הכל זה מסירה היסטורית, זה לא אנלוגיות מופרכות. והוא מאוד 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 זהיר בדברים האלה, וזה מאוד מאוד מרתק לראות איך אפשר לדבר על הטרגדיות האלה, בלי להגזים מצד אחד, בלי לעשות אנלוגיות מופרכות, אתה מבין? והנסיעה הזאת למרק גידלמן בגטו ורשה, היא מרגשת. שזה גם... שהיה סגן של אנילביץ'.
כן, שזה מעניין למה הוא בוחר דווקא בבו ולא באנילביץ' עצמו, אבל זה צריך כדי לקרוא את הספר בשביל זה. נאמר שוב למאזינות והמאזינים, סטלה מאריס, ספר חדש מידיו של אליאס חורי, וכמובן בתרגומו הנפלא של הפרופסור יהודה שנהב שערבני. אני מודה לך מאוד, תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
תודה על הבקיאות הזאת.
תודה לך. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.